ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ידיד נפשי ראש הישיבה הרב וידר שליטה, מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים הולכים לקראת הבוקר הגדול של מקדש עמו ישראל, של קבלת התורה. ננסה בסייעתא דשמיא לראות היבט אחד לקראת הבוקר הגדול, שאם ניקח אותו לכל החיים אנחנו מובטחים בברכה בסייעתא דשמיא עצומה, כל אחד במה שיתעסק ובמה שיעשה. על הפסוק בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, כותב לנו רש"י בשם חז"ל שבכל יום דברי תורה יהיו חדשים עליך כהיום הזה. ואומרת הגמרא במסכת שבת שביום הזה, דהיינו ראש חודש סיוון, בעצם לא קרה שום דבר. נסענו מרפידים, הגענו למדבר סיני, העם התארגן, הכין את האוהלים, נח, בלשון הגמרא, ביום הזה לא אמר לו ולא מידי, בורא עולם לא אמר לנו כלום, משום חולשה דרוכה, בגלל טלטולי הדרך, יום של מנוחה. כל האמירות של בורא עולם, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה וכולי, התחילו מהיום השני. אז מה הכוונה שבכל יום דברי תורה יהיו חדשים עליך כהיום הזה? הרי היום הזה לא היה בו כלום. הגענו, התארגנו, מי שהתארגן ראשון נח יותר, מי שהתארגן לאט יותר נח פחות. אז מה הכוונה בדברי חז"ל אלו? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, על הפסוק וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. על הפסוקים האלה כותב לנו רש"י בשם חז"ל מדוע דווקא על מצוות שמיטה נאמר וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, הרי כל המצוות נאמרו למשה בסיני. עונים חז"ל, מה מצווה זו, פרטיה, כלליה, דקדוקיה נאמרו למשה בסיני, ולכן מה עניין שמיטה להר סיני, מה, הרי כל המצוות נאמרו, אלא מה מצווה זו, פרטיה, כלליה, דקדוקיה נאמרו למשה בסיני. כך כל המצוות פרטיהם, כלליהם, דקדוקיהם נאמרו למשה בסיני. שואל אור החיים הקדוש, אם כל המצוות, הפרטים, הכללים, הדקדוקים, נאמרו למשה בסיני, אז מדוע תרי"ג מצוות מוציאים את מצוות שמיטה? היא נהפכת להיות בניין אב, היא נהפכת להיות המודל לכל המצוות כולה. היה מתבקש שניקח או את המצווה הראשונה או את המצווה האחרונה. והם, כמו שהמצווה הראשונה נאמרה כללי הפרטי הדקדוקיה בסיני, כך כל המצוות. אותו דבר גם מצווה האחרונה. לשון אור החיים הקדוש צריך לדעת למה הזכיר הר סיני, והגם שרבותינו אמרו כי ללמד בה שכל המצוות נאמרו כללותיהם ופרטיהם בסיני, עדיין יש מקום לשאלתנו למה לומדים את זה ממצווה זו ולא ממצווה ראשונה או מצווה אחרונה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בפרקי אבות שבהם אנחנו עסוקים בשבתות הקיץ נאמר בין היתר דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, מיתות שאי אפשר להניש, אין עדים אי אפשר, אין בית דין, אז קדוש ברוך הוא בדרכו גורם שאדם יקבל את עונשו, ועל פירות שביעית, זה מה שנוגע לנו. פירות שביעית, פירוש הדבר, שגדלו בשנת שמיטה, עשו בהם סחורה, לא נהגו בהם קדושת שביעית. אותו דבר, בארבעה פרקים הדבר מתרבה, בין הפעמים מוצאי שביעית, שלא הניחו את הפירות אפקר כדי שיוכלו עניים לזגוד בהם, ולכן מגיעה מכת דבר שעניינה באופן פתאומי נוצרת איזה מגפה, ציבור גדול מת בצורה מפתיעה. ושאלתנו השלישית והאחרונה היא, מה הקשר בין החטא לעונשו, בין אי שמירת דיני שמיטה לבין מכת הדבר שבאופן פתאומי פוגעת בציבור גדול בגלל אי שמירת המצווה הזו? מה הקשר בין הדברים האלה? ונראה איך באמת כל השאלות האלה מהוות לא רק הכנה לקבלת התורה, אלא היבט משמעותי לכל החיים, שאם נאמץ אותו ונעבוד עליו ונתמודד איתו בצורה הראויה, ברכה בצורה בלתי רגילה בכל ההיבטים לכל אחד במה שהוא מתעסק. אלה הם השאלות. שוב בקיצור, שאלה ראשונה, מה התחדש בראש חודש סיוון? שעל זה נאמר בכל יום היו בעיניך כחדשים. הרי ביום הזה רק הגענו למדבר סיני, ביום הזה לא קיבלנו כלום, אנחנו התארגנו. שאלה שנייה, מדוע נבחרה מצוות שמיטה להיות המודל לכל המצוות? מה מצווה זו? פרטיה, כלליה, דקדוקיה נאמרו בסיני. כך כל המצוות, כלליהם, פרטיהם, דקדוקיהם נאמרו למשה בסיני. למה דווקא המצווה הזאת לא המצווה הראשונה או האחרונה? כך היה מתבקש. ושאלה שלישית, מהו ההסבר שעבור אי שמירת דיני שמיטה, העונש זה תמותה פתאומית, מכת דבר שפוגעת והורגת הרבה, מה הקשר בין הדברים האלו? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בסייעתא דשמיא בצורה הבאה. אנחנו יודעים, הרמב״ם בהלכות שבת בפרק למד מלמד אותנו על ההכנות לשבת. בין היתר, אדם צריך להתקלח במים חמים, כסות נקייה מיוחדת לשבת, מיטה מוצעת, שולחן ערוך, נר דולק. כל זה למה? כי בשבת הקדוש ברוך הוא בא אלינו, וכשהמלך מגיע הביתה, מתכוננים כראוי, עושים את כל ההכנות, מנקים את הבית, מכנים את עצמנו, כדי להראות עד כמה יש לנו הערכה וכבוד למלך שמגיע. מעניין שביום טוב זה לא מופיע ברמב״ם, בהלכות יום טוב, כי ביום טוב אנחנו באים פה למלך מלכי המלכים. אז אם הבית לא כל כך מסודר, לא מורגל, לא נורא, סוגרים, שנחזור, נסדר כבר את מה שצריך. זה בהבנה פשוטה ונכונה. אבל אולי הבנה נוספת. שבת זה מעין עולם הבא. מה זה עולם הבא? אנחנו אנשים שלא מתעסקים בנסתרות. מה זה מעין עולם הבא? עולם הבא בהבנה פשוטה זה מקום שהאוויר נקי. הכל נקי, טהור וזך. אז אוהל שבת זה מעין עולם הבא, זה 24 שעות שבהם אנחנו זוכים לאוויר נקי יותר, טהור יותר. אז כדי להראות כמה זה חשוב לנו, כמה זה נצרך לנו, אז אנחנו ביוזמתנו מראים כמה גם אנחנו מנקים את עצמנו. אדם מתקלח במים חמים, כסות נקייה, שולחן ערוך, מיטה מוצעת, נר דולק, כדי להראות כמה באמת חשוב לנו הדבר הזה. ונסביר את הדברים יותר, כי כשיש אוויר, יש אוויר נקי, אוויר טהור, כולם יודעים גם בעולם הרפואה, שאדם אומרים לו הרבה פעמים, תיסע להרים, יש שם אוויר נקי, אוויר טהור, ירפא אותך, תרגיש טוב, תחזור בריא, תחזור חזק, זה בצד הרפואי. אותו דבר גם להפך, כאשר אדם נמצא במקום שיש קרינה רדיו-אקטיבית, זה מאוד מאוד מסוכן. נמצא שמה, הסיכוי שלו לחלות ולמות הוא גדול. מסביר רבינו בחיי, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, כשעומדים מולם קורח ועדתו, ייבדלו מתוך העדה הרעה הזאת. ייבדלו. ואחלה אותם כרגע. אומר משה, ריבונו של עולם, במחילה, מה? האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף? מה, את כולם אתה הולך להרוג? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא הבנת. את קורח ועדתו התכוונתי, לא לכל העדה. אז שואל רבינו בחיי, אדם צריך להיבדל מכל העדה, הנס יהיה הרבה יותר גדול. משה ואהרון יעמדו מסביב, לידם, מולם, עומדת הדעת קורח עם קורח ביחד, האדמה פותחת את פיה ובולעת אותם, ומשה ואהרון נשארים, הנס הוא אדיר, הרבה יותר גדול. אז למה ייבדלו מתוך העדה? אומר לנו רבינו בחיי שקורח ועדתו, מה שקרה להם, בורא עולם יצר אוויר מלוכלך, אוויר שיש בו חיידקים, אוויר שיש בו קרינה בשפה שלנו, ומה שקרה מיידית זה מוטט את קורח ועדתו, ואז האדמה פתחה את פיה ובלה אותם. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, ייבדלו מתוך העדה, כי כאשר האוויר הוא מלוכלך, כאשר האוויר הוא לא נקי, גם משה רבינו וגם אברהם אבינו, אם הם יהיו באותו מקום, הם גם כן חס וחלילה ייבלו עם העדה כולה, ימותו עם כולם ביחד. ולכן ייבדלו כדי שלא ידבק בהם, בשון רבינו בחיי, כדי שלא ידבק בהם האוויר הרע שבמכת הדבר. האוויר הרע שבמכת הדבר, זאת אומרת מכה שיוצרת תמונה, תמותה פתאומית. לכן מי שנמצא נפגע, אין לו סיכוי לשרוד, אין לו סיכוי להישאר. לכן ייבדלו מתוך העדה. אם כך הבנו מה המעלה של אוויר נקי, מה הסיכון האדיר שיש באוויר שאיננו נקי, אז אם כך, תראו כמה נפלאים ונהדרים דבריהם של חז"ל. הגמרא אומרת במסכת שבת, בשעה שהקדמנו נעשה ונשמע, ירדו מלאכי השרת ונתנו לכל אחד ואחד מאיתנו שני כתרים. כתר אחד כנגד נעשה וכתר אחד כנגד נשמע. חתנו בעגל, לקחו לנו את הכתרים. מסיים את הגמרא, אמר השתקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, שנאמר עובדי השם ישובונו בארציון מרינה, ושמחת עולם על ראשם. מה זה שמחת עולם? שמחה מעולם שכבר הייתה על ראשם. על פניו גמרא פשוטה, קיבלנו כתרים, חתנו, לקחו לנו, ייתנו לנו בחזרה. אבל אם מסתכלים במילים של הגמרא, קודש קודשים, כמה זה נפלא. תארו לכם, אדם איבד שעון, איבד טבעת יהלום, שעון יקר, מחפש שבוע, שבועיים בבית, בגינה, בכל מקום, לא מוצא. אומרים לו בני הבית, תשמע, חבל, כואב, אבל ממשיכים. חודשיים, שלושה אחרי זה, מגיע פתאום יהודי, דופק בדלת, סליחה אדוני, אולי זה של כבודו, השעון? כן, איפה מצאת את זה? חיפשתי, לא מצאתי. הוא לא חייב להחזיר לו. ולמה הוא לא חייב להחזיר לו? כי היה ייאוש. התייאשנו. האדם הזה התייאש. מה כתוב בגמרא? קיבלנו כתרים כי אמרנו נעשה ונשמע. נכון? לקחו לנו אותם כי חטאנו בעגל. אמר ריש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. מה זאת אומרת להחזירם לנו? לא התייאשנו. לא עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לנו, להחזירם לנו. אנחנו מדברים על הדור שלנו, אנחנו קשורים לנעשה ונשמע, אנחנו רחוקים שנות אור מנעשה ונשמע. איזה נעשה ונשמע? מה זה עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו? אנחנו עדיין מחוברים? אומרים חז"ל, כן, אנחנו עדיין מחוברים. ובוא תראו איפה אנחנו מחוברים ודרך מי אנחנו מחוברים. אדם שכר שדה חקלאית, משלם לאדון מה שהוא צריך לשלם לו, והעסקה ביניהם היא נפלאה, כולם נהנים. כמובן, החקלאי לוקח חופש. שבוע, שבועיים, אולי חודש, בין עונה לעונה. אבל הנה פתאום, לקחת שנה שלמה חופש, לעזוב את השדה ועוד לשלם לבעל הבית? יש דבר כזה? לשון חז"ל, הרי ייתם איש גיבור ממנו? עדה עוד הכתיב. שימו לב לפסוק. גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. שומרי שמיטה, איך נאמר עליהם? גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, בשביטה של השדה לשנה, מי? החקלאי. הוא זה שמחזיק את הדגל שנעשה ונשמע. הוא זה שמלמד אותנו שאנחנו יכולים בהחלטה שלנו לבחור איזה מצווה, ודרך המצווה הזאת להחליט, נשתדל לחיות אותה ברמה שנעשה ונשמע. כן מבין, לא מבין, מסתדר, לא מסתדר, ביקשת אני עושה הקדוש ברוך הוא. אז הנה לנו דבר נפלא, אנחנו מחוברים לנעשה ונשמע, מחוברים למדרגה הזאת, לכן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. לכן מצוות שמיטה היא המודל לכל המצוות כולם, שדרכה לומדים. למה לא המצווה הראשונה, המצווה האחרונה? כי במצווה הזאת אנחנו רואים אדם שעובד בשדה. פה לא מדברים על אנשים שעובדים יומם ולילה בבית המדרש. אדם נמצא בשדה, הוא ומקיים את מצוות השמיטה, והוא רואה את הקושי שיש בזה. עליו נאמר, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. אז זה בענייניו לכל המצוות. כשאדם לוקח על עצמו איזה מצווה ומשתדל בה לחיות אותה בבחינת נעשה ונשמע, הדבר הוא בידינו. ולכן האמירה הזאת שאמרנו נעשה ונשמע החזירה אותנו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא. כי הרי בשעת קבלת התורה נאמר על זה, אני אמרתי אלוקים אתם. למה אני אמרתי אלוקים אתם? האמירה הגדולה שנעשה ונשמע יצרה אוויר נקי, אוויר נקי שהיה בו האדם לפני החטא. חטאנו בעגל, לכנחנו את האוויר, איבדנו את המעלה הזאת. אבל מובן מדוע מכת דבר שעניינה אוויר מלוכלך שמכה ותמותה פתאומית רבה קשור לאי שמירת השמיטה. כי בורא עולם אומר, מצוות השמיטה היא בשבילי המפתח, כי דרך המצווה הזאת בעצם גם היהודי בשדה חי את הנעשה ונשמע. זה החיבור שלנו לאוויר הנקי. אז אם את זה מוחקים, אם את זה אנחנו מורידים, נוצר אוויר מלוכלך. למה בבית? למה בארץ ישראל? בתומת ארץ העמים, ששם יהיה. לכן הגלויות נוצרו 70 שנות גלות בבל, כמו שרש"י מציין בשם חז"ל, באו בגלל שמירת השמיטה. אז הנה לנו למדנו פה דבר נפלא, שעד כמה, עד כמה האווירה, עד כמה אוויר נקי נותן לנו את החיות, וכשיש אוויר שאיננו נקי, זה יוצר את הבעיה הגדולה. אם ככה, בואו נלך צעד נוסף. צעד נוסף ונפלא. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אגדות על רבא בר בר חנה. בין היתר נאמר שמה שרבא בר בר חנה יום אחד הולך איתו ישמעאלי ואומר לו, בוא אני אראה לך את הר סיני. והוא ראה שהר סיני מוקף באקרבים גדולים. שמה הרבה פרטים בגמרא, כל פרט זה עניין בפני עצמו, אבל הר סיני מוקף באקרבים גדולים. מה זה אקרבים גדולים? מה זאת אומרת הוא מוקף באקרבים? מה, כל דבר פה הרי זה משהו מטאפורי, כל דבר פה זה רק לימוד, כפי שחזל אומרים שם במקום. מה הכוונה? אנחנו תמיד יודעים שבתורה לעולם ובחזל נחשים ואקרבים הולכים ביחד, יד ביד. בבור אצל יוסף והבורק אין בו מים, מים אין בו, ונחשים ועקרבים יש בו. הפסוק אומר שהמדבר הוא ארץ נחש ועקרב. המשנה אומרת, היה עומד בתפילה, אפילו נחש כרוך על עקבו לא פוסק. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, אבל הקרב פוסק. אומר רש"י, למה? כי הוא מסוכן להזיק, אז לכן צריך להפסיק מיד. מה פירוש הדבר? מה הם מסמלים? נחש, ברור לכל, מסמל עבירה. הוא דחף את האדם, את האישה, לאכול מעץ הדעת. הנחש מקפל בתוכו את האבון, הוא הטיל בהם זוהמה, עבירה. זה הנחש. מה מסמל הקרב? אומר פה הגרא דבר נפלא, קצר, אבל פותח לנו עולם ומלואו. אנחנו יודעים בתורה יש אותיות גדולות, ויש אותיות קטנות. ולעולם שיש אות גדולה או אות קטנה, חזל שואלים מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות. בין האותיות הגדולות, דלת, שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד. הדלת של אחד. בין האותיות הגדולות במקום אחר, בפרשת כי תישא, לא תשתחווה לאל אחר. המילה ריש, האות ריש במילה אחר היא גדולה. הנה מול העיניים, אחד ואחר. נכון? מה ההבדל ביניהם? קוצו של יוד. הורדנו אותו בפינה למעלה, זה הפך את המילה לאחר. השארנו אותו, זה מילה אחד. מי? מה זה אחד? אחד פירוש הדבר, וירב, ובוקר יום אחד. לא ראשון. כי אחרי ראשון יש שני ושלישי. אחד, הכל בא ממקור אחד. הכל בא מקוד שבריחו. מי שלימד אותנו את זה בגדול, יותר מכולם, יעקב אבינו. יעקב אבינו. כל חייו, כל מהותו, כל ביתו, אחד עם הקדוש ברוך הוא. אם לבן גרתי, תארג מצוות, שמרתי. הבנים רוצים להרגיע את אבא ערב מותו, שהוא רוצה לגלות את הקץ והסתלקה רוח הקודש. מה הם אומרים לו? אבא, שמע ישראל, ישראל אבא. השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בליבך אלא אחד, ככן בליבנו אלא אחד. אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא, וזה מרגיע את אבא. זה המהות של יעקב. לכן יוד אצל יעקב, היוד שמסמל את שם השם, יורד אצלו עד העקב. היוד שזה אחד, קודש בריחו, יורד אצלו עד העקב. כל המהות שלו, מראש ועד עקב, זה אחד עם קודש בריחו. מה זה אחר? אחר זה שונה. מה עושה בני אדם שונים? מילה אחת, אווירה. אדם נוסע, לומד בישיבה, שנה, שנתיים, שלוש, פתאום, מה זאת אומרת? איזה בן אדם גדל, איזה מידות, איזה הנהגה, איזה הסתכלות, איזה בגרות, מה קרה? מה קרה? למד שנה בישיבה, שנתיים, כך וכך דפי גמרא, עוד דברים אחרים. לא, לא, זה לא רק הלימוד, זה האווירה. האווירה יוצרת ובונה את האדם מצד אחד, מצד שני גם יכולה להפוך אותו. איך אומרת הגמרא? איך נאמר על זה במדרש, בגמרא בחגיגה? פה בירושלים, אלישע בן אבוע, שהיה לו שם חיבה אחר, הולך ביום כיפור, רוכב על סוס, ביום כיפור שחל להיות בשבת, ומסתובב פה, פוגש אותו תלמידו רבי מאיר, אומר לו, רבי, הוא לא צועק, אלא אומר לו, רבי, יש לי כמה שאלות במסכת, בסוגיה, ומדברים בלימוד. בשלב מסוים אומר לו אלישע בן אבוע, מאיר, חזור בך, עד כאן תחום שבת. תחזור, עד כאן, אני מלא, כבר לא עושה כלום, אבל אתה עוד שומר, עד כאן תחום שבת. רבי מאיר, בלי להתבלבל, אומר לו, רבי, אף אתה חזור בך, יום כיפור היום. אומר לו, לא, לא, שמעתי בת קול, שאומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אתם מבינים מה זה? מי שם עבד קול? לא אנחנו. אלישע בן אבוע, רוכב על סוס בשבת, ביום כיפור שחל להיות בשבת. הוא שומע עבד קול. מה הייתה הטעות שלו? מה עבד קול אומרת לו? אתה ענק, אתה ענק, אתה מיוחד, גדול. אתה יודע מה הבעיה? תוציא את האחר שבך. תוציא את האחר הזה, שים אותו בצד. תראה את העוצמה שלך. הוא רק פירש שהכוונה היא לעצמו, כי היה לו שם חיבה, אחר. אבל רואים איך אווירה מצד אחד יכולה לקחת את האדם לגבעים אדירים, או להפך. או להפך. אם ככה, תראו כמה נפלא. אמרנו, יעקב, היוד של יעקב בא מהדלת שם למעלה, נכון? הדלת הגדולה. אבל אם הורדנו את היוד במילה יעקב, אומר הגרא, איזה אות חליפית הכנסנו במקום היוד? איזה אות? ריש, נכון? או יוד של אחד או אחר. זה הופך את המילה מאחד לאחר. אז יש לנו עין, קוף ריש בית, הקרב. רב אבא בר חנה לימד אותנו, מה שמונע מאיתנו להגיע להר סיני, זה לא עבירה. אדם עושה עבירה היום, חוזר בתשובה. מה שמונע מאיתנו זה אווירה. לחיות באווירה נכונה. זה שומר עלינו, זה בונה אותנו, זה מעצב אותנו, זה שם אותנו במקום גבוה יותר. זה מה שרב אבא בר חנה גילה. ביום הזה באו מדבר סיני, בראש חודש סיוון, מה קרה? כל יום היו בעיניך כחדשים? כל יום היום, מה קרה בהם? לא קיבלנו תורה ביום הזה. אומר הרמב"ן, ביום הזה הבדלנו את המצרים שעלו איתנו ממצרים. את הערב רב, שמנו אותם בצד. הבנו לקבל תורה איתם, זה בלתי אפשרי. זה לא יהיה קבלת התורה. יצרנו את האווירה הנכונה. שיוצרים את האווירה הנכונה, זה המפתח. והגמרא אומרת בסנהדרין, שלושה דברים מגיעים בהיסח הדעת. בהיסח הדעת. משיח, פתאום יבוא אדון אשר אתם מבקשים. אדם הולך ברחוב, מוצא איזה מציאה. הגיע גם בסך הדת, והקרב גם מגיע בסך הדת. מה זה הקרב? הקרב פירוש הדבר, פירוש הדבר שאדם חי באווירה נכונה, הוא לא יודע עד כמה זה ישפיע אחר כך עליו. וזה בית המדרש, זה בית המדרש. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. אין כזאת מעבדה שיכולה ליצור באדם שלמות וגדילה וצמיחה כמו בית המדרש. אין. וכשאת זה מבססים שנמצאים בשנים פה ולוקחים את זה אחר כך לחיים, הילדים גדלים בצורה נפלאה, ההשפעה בסביבה היא אדירה, השכנים והחברים הם כאלה שביחד ממשיכים את אותה אווירה. זה המפתח. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, מה דיינו? על מה דיינו אם אין תורה? כשאנחנו מבינים כמה האווירה היא המפתח, זה הכלי לקבל את כל התורה כולה. ואין את זה חוץ מבית המדרש. אין. הרבה פעמים יש געגועים אחר כך, השנים של הישיבה, השנים של בית המדרש. לנצל את השנים האלה, את הזמן הזה, זה נצרב בדם, וכל דבר שנצרב בדם הפך להיות חלק מהנפש שלנו. זה חזה באים ומלמדים אותנו. הולכים לקראת היום הגדול, לקראת הבוקר הגדול, ובוודאי פה, הולכים בהר מרום הרים, פה, נמצאים פה כל כך קרוב, במקום כזה קדוש, ולומדים פה כל השנה וכל השנים בכזה מקום קדוש, לקחת, להפנים כמה האווירה בונה, כמה האווירה מעצבת אותנו בכל ההיבטים, אין באופן חיצוני, אין באופן פנימי, באופן משפחתי, בכל ההיבטים. זה חזם מלמדים אותנו. לכן שנמצאים כאן באוויר הקדוש הזה, אין של ירושלים, אין של ירושלים שבתוך החומות, ושל בית המדרש של ירושלים בתוך החומות. כמה קל לבקש מהקדוש ברוך הוא את עשיית הדשמה הזאת. תן לנו את הכוח הקדוש ברוך הוא בבוקר שמתפלל, שתמיד נוכל לחיות באווירה של תורה, באווירה של מצוות, באווירה של חסד, באווירה שבאמת עוטפת אותנו והופכת אותנו באמת להיות כאלה שמחוברים אליך, שיכולים להגיד בכל רם, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אנחנו אחד איתך ואחד עם הקדוש ברוך הוא. נראה את הדברים עד באופן הזה ובצורה הזאת, אז בסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא ימלא כל משרות ליבנו לטובה. וכפי שחז"ל אומרים, בכל הקורבנות כתוב שעיר עזים, כל פעם כתוב שעיר עזים אחד לחטאת, אומר הירושלמי, אבל בשבועות כתוב שעיר עזים לכפר עליכם, לא כתוב לחטאת. כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעמכם. אם לא קיבלנו תורה, מה זה עול תורה? הבנו כמה האווירה של היא חשובה, כמה להיות באווירה נכונה, בחשיבה במקום שיש בו אווירה נכונה, אז כאילו לא חטאתם מעמכם. נראה את הדברים את בהיבד הזה בצורה הזאת, הנזכה באמת שכל הברכות הכתובות בתורה יחולו עלינו, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה.